כן, אז אנחנו בסוגיה, נקרא עוד פעם את הגמרא, תנו רבנן, מעשה באדם אחד שמת אשתו, וניחה לו בן, והניחה בן לינק. ולא היה לו שכר מניקה. ליתן. ונעשה לו נס, ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה, והניק את בנו. אמר רבי יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדר בראשית. אז אנחנו פה בסעיף ג', אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. אומר הרב, ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אף על פי שבוודאי הנס ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות, יש לו תכלית כללית מסודרת וארוכה. מכל מקום, ההתייחדות האישית ודאי יש עם הדברים מיוחדים. וכאשר ישנם אנשים קטנים שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, והם אינם כלל ראויים שתחול על ידם ובהם פעולת הנס, שבו בולט עניין הכללי. רק בעל נפש גדולה שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו, שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר הקבוע והתמידי. אמנם עם כל הגדולה שבנפש, עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי, היא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בהוד אלוה, וליושר לבב. על כן מציאות הניסים, הוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם, שמצד עצם טבעם היו נוטים אל כל משהו נגד השכל והיפוך היושר. על כן הם צריכים הדרכה כזאת שתשפיע בהם השפעה של היפוך סידור הטבע שלהם, שינצח השכל והמוסר את שרירות הלב הטבעית, שהסתכלות בפלאי אדון קול בריסות הסדרים הקבועים, הטבעיים, למטרה רוממה נשגבה במוסר וחוכמה, מנסה את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה אל הכבוד והמעלה. אבל גם זה בעצמו גרעון גדול. כל זמן שאדם מצד עצמו הוא כל כך שפל ופעות, עד שהטבע שבליבו עצמו הוא יכול להיות נוהג אותו בדרכי חושך, עד שרק אז ירפא על ידי התאימות וממשלת נפשו אל הממשלה האלוהית שבשינוי סדר בראשית. אבל המגמה התאורה שאין עם הגרעון היא שישוב הלב לטהרת טבעו, והחפץ היותר טהור ונשגב יהיה שווה עם החפץ הטבעי של האדם. ואז כבר ההדרכה יותר נישאה באה עם הדבקות היותר לונה בטבע הסידורי ואהבתו. ועל כן, עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, איננו צריכים לשכוח כי רק נתפלא עליהם. אבל אהבה נאהב את הטבע, את חוק הכללי התדירי שבו חקק צור עולמי ברוך הוא את עולמו לעדי עד. ועם הגדולה שמי שנעשה בו נס בעצמות הווייתו וטבעו, נחוש גם כן שיש כאן גירעון שנשתלו עליו סדרי בראשית, ונאהב בכל לב את השלמות הגמורה שאין עם הגירעון, את המוסר הטהור שנובע מתוך הלב של בשר, ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם הכתובנה. ויד השם הנוהגת בטבע המסודר וקבוע תהיה גלויה בהודה והדרה בכל לב בשר, בלב כל בשר, בציור שלם ונשגב מצד הכרה הפנימי שכבר פילסה את נתיבתה בשוברה את קירות הברזל שהפסיקו את מהלך ההורה בעת השפלות והרשעה על ידי פלאי הניסים ותולדות לימודיהם לעד ולעולמי עולמים. בדרך רם ונעלה יותר מכל נס ופלא, וישב עמי בנבי שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שעננות. והנה, יוכל אדם להיות גדול בכוחות נעלים ובעל נפש גדולה, ומכל מקום נטיותיו הטבעיות יהיו פחותות, עד שראוי להם לקבל רושם אדיר להשתנות מעצם טבעם. באדם כזה יעשה נס בעצם טבעו, אפילו במקום שאפשר למצוא את המבוקש באופנים אחרים, טבעיים. על כן מופתו על הגרעון הנמצא באדם זה שנשתנו לו, לעצמו, סדרי בראשית. וסדרי בראשית, מעשה די יוצר כל ברוך הוא, שלמים מאוד, שראוי להוקירם ולאהבם כמו שהם, והיר אלוקים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, עד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אף על פי שבוודאי הנס, ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות, יש לו תכלית כללית מסודרת וערוכה. מכל מקום, ההתייחדות האישית ודאי יש עם הדברים מיוחדים. וכאשר ישנם אנשים קטנים שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, והם אינם כלל ראויים שתחול על ידם ובהם פעולת הנס, שבו בולט עניין הכללי, רק בעל נפש גדולה שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו, שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר הקבוע ותמידי. על כן, מזה שנעשה לו נס, מוכח שכמה גדול אדם זה שנעשה לו נס. נקדים ונזכיר מה שאולי כבר אמרתי בעבר, אני לא זוכר. בהגדרת המושג נס, מה זה נס? באמת, בקריאה הראשונה, אם הבנתי אותה טוב, פה בהמשך, אז הרב יסביר לנו מה זה נס. בעמוד 17 בעמידה בעמודה הראשונה, אז הרב מסביר שנס זה אולי בשורה 2-4-5, בשורה החמישית מלמעלה. נס זה פלאי, כנראה משהו פלאי של אדון קול שהורס את הסדרים הקבועים הטבעיים למטרה רוממה נשגבה במוסר וחוכמה. זו הגדרת המושג נס. וצריך לשים לב למה שהרב אומר פה. כי אני חושב שאם נשאל את הציבוריות הרחבה מה זה נס, אז סביר שחלק ניכר ממנה יענה לנו שנס זה מאורע בלתי טבעי. מאורע כזה שחוקי הטבע ומעקב אחר חוקי הטבע יגידו שבלתי סביר שהוא יקרה. אבל אם נשים לב למה שהרב כותב פה, זו הגדרה לא נכונה. זה לא ככה הרב מבין את מושג נס. אלא נס זה אמנם פלא מאדון קול, באמת הורס את הסדרים הקבועים הטבעיים, אבל אי אפשר להציר בחצי המשפט, בתנאי שזה למטרה רוממה נשגבה במוסר וחוכמה. כי נקדם תהליכים ואומר לכם, שמאורע כזה שהורס את הסדרים הקבועים הטבעיים, נקודה, זה לא נס. זה נקרא, אולי מקרה, אני חושב שכיום, אז נוהגים להכליל את המושג מקרה בתוך הטבע. לא לפנים כיום, כשמדברים על מושג טבע, אז כבר מבינים את המערכת הטבעית, לא כמו בתקופות קודמות, בטח לפני כמאה ויותר שנים, אז בוודאות הבינו את המושג טבע במשמעות של מערכת חוקים הכרחית, דטרמיניסטית. כאשר ישנה סדרים, סדרים קבועים של המציאות, החוקים הקבועים של המציאות, כפי שהם הכרחיים, שכל מהלך הוא פועל יוצא של איזה סדר או חוק קודם לו, הוא מוביל לתוצאות שנגזרות ממנו, שאפשר לסמן את החוק שבעניין, זה הגדרת מושג טבע. כיום לא מסבירים ככה, כי כבר ההתבוננות שלנו בטבע הובילה אותנו למסקנה שישנם ממדים בטבע שהם אינם חוקיים. החוק לא יסביר אותם. על כל פנים, ישנם ממדים בתוך המציאות הטבעית שהם אינם הכרחיים. הם מקרים. יש מקריות בעצם הטבע, ובטבע עצמו כיום נוהגים לחשוב שיש בו צד דטרמיניסטי, הכרחי, וצד אקראי. מכל מקום, לא הממד ההכרחי ולא הממד האקראי, הם שניהם אינם מהווים את המושג השלישי, שעליו אנחנו עכשיו עוסקים, שהוא מושג נס. נס, בין שנתבונן על הצד ההכרחי שבטבע, הצד ההכרחי שבטבע לא מכריח את הנס. ובין שנתבונן על הצד האקראי, בין שנקרא לו בטבע, או שנגיד שהממד האקראי הוא מחוץ לטבע, איך שאני רוצה להגדיר את זה, מכל מקום, גם אקראיות, דבר שאינו יכול להיות מוסבר על פי חוק, זה גם כן לא נס. נס זה כאשר מתנוססת, מתרוממת, מובלטת, המגמה, הנשמה, התכלית, האידיאל של הטבע. מערכות המציאות, כאשר מתברר שהן אינם אלא פועל יוצא של איזו תכלית, שהולכת ומכוננת את מערכות המציאות למענה. יש איזה מטרה, יש איזה שלמות, יש איזה אידיאל שהולך ומרומם אל עצמותו את כל המציאות. ואידיאל, יש בו צדדים ששואפים לרמה גבוהה יותר של שכל ולרמה גבוהה יותר של מוסר. וכאשר ישנה אחדות בין השכל והמוסר בשאיפה לרומם אותם, כי אז זו המגמה הפנימית והנשמה הפנימית של היש. כי זו הצורה, זו המגמה, זו המטרה שבהתבוננות שלנו במציאות אנחנו מבחינים שהיא הנושא העיקרי שכל המציאות הולכת ונערגת על פיו. כי כשאנחנו מתבוננים במציאות הכללית, בפרספקטיבה של כמה שיותר תקופות ועידנים ומאות ואלפי ומיליוני ומיליארדי שנים, כי אז יקל לנו מאוד להבחין בזה שהמציאות כולה יש לה נשמה, יש לה מגמה. כי היא הולכת ומתרוממת, הולכת ומשתכללת, הולכת ונהיית יותר ויותר איכותית, יותר ויותר שלמותית. הולכים מופיעים בהסדרים יותר ויותר מורכבים, יותר ויותר גבוהים, יותר ויותר חושפים, במין פירמידה איכותית כזאת של דומם, צומח, חי, מדבר, שמותר הממד האחרון על כל הממדים הקודמים, זה ביתרון השכל והמוסר. כי כשיש לו יותר שכל, הוא יותר מדבר. כשהוא יותר מוסרי, הוא יותר מדבר. פחות מוסרי, פחות שכלי, הוא יותר בעל חי. אבל ההופעה הזאת של האדם היא האחרונה במהלך האבולוציוני של היש. וממילא זה ברור שהיש כולו חותר להופעתו של המימד הזה. וממילא אנחנו מבינים שהמגמה הפנימית שהולכת ומשדרגת את כל היש, דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, היא חותרת להופיע את הממד האיכותי של מותר המדרגה האחרונה על המדרגות שקדמו לה. ממילא אנחנו יכולים לסמן פה את המגמה, את הנשמה, את התכלית, את המטרה, את האידיאל המחיה את כל היש, שכל היש מונע מכוחו, מעוצב מכוחו. מאורעות ניסיים אלה מאורעות כאלה שהם כמו נס בדגל, כמו שהדגל הוא מרכז את רוח המחנה סביב הרעיון המרכזי שלמענו המחנה נע, ככה גם הנס, הנס האותנטי, הנס באמת זה נס שהוא מבליט מאורעות כאלה שמבליטים את המגמה הרוממה, נשגבה במוסר וחוכמה. זוהי מגמה כללית, זוהי השאיפה הפנימית שמחוללת את היש ומעצבת את הטוטליות של כל היש. מאורעות שמבליטים את העניין הטוטלי, את העניין הכללי, מאורעות כאלה הם נס. והיה ויקרו מאורעות שהמגמה הכללית לא מתבחנת בהם, זה לא נס. אם זה מתאים לאיזה מערכת חוקית, זה טבע, ואם זה לא מתאים לאיזה מערכת חוק, וזה שולל את החוקים, אז זה שאלה של הגדרה. בעבר קראו לזה מקרה, כיום קוראים לזה גם כן טבע. זה מקרה שבטבע. מכל מקום זה לא נס. נס, התנוססות הנשמה, התנוססות המגמה, התנוססות התכלית הכללית שמחוללת את כל היש, מעצבת את כל היש, מרקמת את כל היש, והנה היא מדי פעם מתנוססת ומסמנת לאן אנחנו הולכים. מה התכלית? ממילא ברור שבעיה ולאיזה, אתם מבינים, מכאן ואילך, אך טבעי שיקרו ניסים, בוא נגיד, לעם ישראל. שיקורים ניסים לעם ישראל, איך נגיד? זה פשוט טבעי. זה מאוד טבעי שיקרו ניסים לעם ישראל. כי עם ישראל זה מן הסתם המרכז שהמגמה הפנימית של כל היש הולך ושואף להופעתו, לריכוזו, לגילומו. וממילא, המגמה הפנימית, האידיאלית שכל היש, שהיא תתראה בסדרי חייו של עם ישראל, עד שהם יהיו חתומים בניסים, בוא נגיד, זה לא יפתיע אותנו. זה מאוד יסתדר עם מה שצריך להסתדר. אך טבעי. אבל אם יקרה איזה נס, לאיזה אדם פרטי, שלא ידענו, לא ידענו עליו כלום. לא ידענו עליו שהוא חכם, לא ידענו עליו שהוא צדיק, לא ידענו עליו כלום. ואם לפתע קורה לו נס, אין זאת, אלא שהאדם הזה זה לא כמו שידענו עליו. עד אתה לא ידענו, ועכשיו שנדע, מן הסתם, זה אולי צדיק נסתר. שאנחנו פשוט לא מעלים על דעתנו. אבל יש פה איזה תוכן שכלי ומוסרי אדיר שמתרכז בו. אולי הוא לא צדיק נסתר, אבל ממנו יצא איזה צדיק כביר, איזה חכם עליון, בדורותיו כי יבוא. מה שלא יהיה, לסתם אדם לא קורא נס. זה לא יכול להיות. כי זה מוכחש. כי המגמה הכללית, איפה שהיא מופיעה, אז היא חותמת את חותמה הכללי. ואם יש איזה בן אדם, כשאתה מסתכל עליו, אתה לא מבין מה קורה פה, אבל נס אירע פה, אין זאת, אלא שיש פה איזה עניין כללי וגדול. והאדם הזה שבגלל כנראה מגבלות הכרתנו, צמצום אישיותינו, שזה דבר מאוד מצוי בכל אחד, אז אנחנו לא מכירים, לא קולטים. לא קולטים לפעמים מה שיש מולנו, אנחנו לא קולטים, לא מבינים. הרבה פעמים אנחנו יכולים לחיות עם איזה בן אדם, אנחנו לא יודעים בכלל מי הוא. לפעמים זה יכול להיות השכן שלנו. על כל פנים, מאורע מדהים כזה שקרה עם אותו אדם, הוא קורא את המסך ומברר לנו שלא כמו שחשבנו זה אדם. בואו ראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. אינני יודע למה הוא גדול, אבל אם נעשה לו נס, הוא גדול. לא יכול להיות אחר. זה, אם הבנתי טוב מה שאומר הרב בשורות שקראנו. כן. טוב, אתה צודק ממה שאתה שואל. מכל מקום, בהנחה, פה באמת, אני חושב שזה זה פחות או יותר מה שיכול להוות את את הנקודה שגורמת למחלוקת. אולי זה מקרה. אלא שיכול להיות שמכל מקום, אתה מבין, ילד קטן, שהנה, הוא היה מת. ודאי שהצלת חייו של הילד, זה ודאי מעשה שמצטער לנו כמוסרי יותר מאשר הכחדתו. אז המאורע הזה, זה נראה לנו, איך נגיד, מקרה טוב. מקרה טוב מתאים למוסר, מתאים לאיך שאנחנו רואים את המציאות כראויה לתפקד. המושג מוסר זה פחות או יותר ההגדרה הזאת שאמרתי פה עכשיו. ההסתכלות על איך שצריך להיות על פי הכרתנו הפנימית, זו הגדרת המושג מוסר. אז עושה רושם שזה נעשה מוסרי. אז זה נס. אז זה נס, וקרה פה נס. למה קרה פה נס? איך יכול להיות שקרה פה נס? הבן אדם הזה שבגופו התחולל הנס, לא ידענו עליו כלום. לא ידענו מכאן ואילך שנדע, זה אדם גדול. ומכל מקום, יכול להיות שבאמת לרב יש גישת פרשנות אחרת ממה שאני עומד תכף לומר. והוא יציב את הדברים שאין מחלוקת. בין רב יוסף לבין אביי ביחס לעצם ההתרחשות. הם שניהם אינם חולקים שאומנם זה היה נס. רק הם חולקים מה זה מעיד על האדם. אם הוא היה גדול, הוא היה גרוע. ואם, עוד פעם, אנחנו נצטרך ללמוד זה ביון, ורק קראנו את זה קריאה ראשונית, אני לא בטוח שהבנתי טוב בקריאה הראשונית. אבל אם הבנתי, אז אז עושה לראות שמה שיהיה כתוב פה בהמשך, שגם אביי מסכים שיש בו איזה פוטנציאל לגדלות, אבל בפועל הוא גרוע. בטבעו הוא גרוע, במציאותו הממשית הוא גרוע, למרות שיש בו איזה פוטנציאל. כל פנים, הרב ממתן פה את המחלוקת ביני. יש, זה לא המקום שלנו, זה לא העניין, אנחנו עכשיו לומדים תורה ולא לומדים דברים אחרים. אבל בגלל הערתך שהייתה מאוד לעניין, קושייה לדבריי, שאמרתי פה, אז אני בסוגריים, פותח סוגריים, שבדרך כלל אני לא אוהב לעשות את זה. ובאמת יש גישה של נפש החיים, של רב חיים מוולוז'ין, והוא מסביר את הסוגיה אחרת מהרב. הוא מסביר את הסוגיה בדיוק על הקוטב הזה שאנחנו אומרים פה עכשיו. זאת אומרת, הוא מקשה בצורה כזאת, הוא מקשה על הגמרה הזאת. מה זה מחלוקת עם האדם הזה? הוא גרוע או גדול? כל השעס מלא סיפורי ניסים על רבי חנינה, בן דוסה, הביאו עיזה ודובים בקרניהם, מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק. קיצור, יש ניסים מימין ועל השמאל. בעולם לא שמעת כמה גרוע חנינה בן דוס הזה שנשתנו עליו סדרי בראשית. לא שמעת דעה כזאת. מה קרה פה? אלא, אומר נפש החיים, רבי חנינה בן דוס, אנחנו יודעים מי זה רבי חנינה בן דוס. כל העולם ניזון בשביל חנינה בן דוסה, שהוא מערב שבת לערב שבת ניזון בקו חרובים. חנינה בן דוסה, תנא קדוש, וכולם יודעים את גדלותו בתורה, גדלותו בתורה, צדיקותו. כשהוא נעשה לו נס, נעשה לו מקרה בלתי טבעי, זה נס. כי זה מבליט את ערכו האישי ואת גבורת היסוד החוכמתי והמוסרי, עד כמה זה היסוד יותר דומיננטי במציאות, והוא חותם את אישיותו במציאות, עד שהמציאות פשוט תגזור אומר ויקום לך ודרכי חנגה אור. מה שהוא אומר זה מה שמתרחש. וזה ודאי נס, ודאי דבר חשוב. אבל הסוגיה שלנו מספרת מעשה באחד, איך קוראים לו? פלויני, לא יודעים מי זה בכלל. איזה אחד? שכל מה שיודעים עליו שמתה אשתו. זה לא מעלה כל כך גדולה בן אדם שמתה אשתך. זה יודע, באבון זה וזה, אבו נדרים, מתה אשתו, קיצור, זה לא... הדבר הבלעדי שיודעים על הבן אדם שמתה אשתו, זה לא מעלה. לא שמענו פה לא על חוכמתו, לא שמענו לא על צדיקותו, אלא יום אחד הוא מחולל ניסים. טיפוס שהוא כלום, סתם, פלויני אלמויני, שכל מעלתו שמתחילים להתרחש ניסים סביבו, זה לא ניסים, זה מקרים. אז לכן, כמה גרוע, אדם זה שנשתנו אליו, סדרי בראשית. זה הכיוון של נפש החי, של חיים וולושי. יש בו כמובן, במסגרת המלחמה שלו בחסידות, אז זה ודאי מהווה מומנט טוב, כי אתם מבינים, החסידות, אני לא יודע, ודאי לא גדולי החסידות, הם ודאי לא כאלה, מכל מקום, באטמוספירה ההמונית של החסידות, אז נוצר בציבוריות הרחבה, מין תודעה כזאת, שהבן אדם הוא אדם גדול, כיוון שמחולל ניסים, אתה לא יודע עליו כלום. אבל הוא מתחיל לדבר ברוח הקודש, לגיד זה ולגיד שם, ולספר סיפורים, ומתחילים להופיע סביבו, כל מיני סיפורים של אותות ומופתים. אז המתנגדים נוהגים לצחוק ולגיד, אותות ומופתים בעד בת מיחם. זה שבן אדם מתחיל לחולל אותות ומופתים, לא מעניין אותם. זה כמה גרוע אדם זה. אצלנו, אות ומופת, תהיה תלמיד חכם, תהיה אדם מוסרי, תהיה אדם שיש מה לשמוע ממך. גדולי ישראל הכיר, הכיר אומר הרמב״ם, מדיבוריהם וחיבוריהם. לא, בגלל שמספרים עליו, הציבור הרחב שהוא כזה וכזה וכזה. זה לא, בכלל לא עושה לנו רושם. טוב, סגור סוגריים, עד כאן גישתו של נפש החי. נחזור לענייננו, כמו שאמרנו, הרב כנראה, הוא אומר, הוא כנראה גם מדייק יותר בדברי הגמרא, שהגמרא אומרת שנעשה לו נס. לפי נפש החיים יוצא שתחילת הגמרא איננה מקובלת על הבעיה. כי תחילת הגמרא אומרת, נעשה לו נס. רק הבעיה אומר, הנס הזה מעיד עליו גריעות, כי נשתנו עליו סדרי בראשית. אז כן, אז נחזור לעניינים. ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אף על פי שבוודאי הנס, ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות. הנה אתם רואים? נס בהגדרה. נס זו פעולה שמקושרת עם כללות המציאות. כי מקרה זה מה שלא מקושר עם כללות המציאות. הוא לא מקושר לכלום. פתאום יש איזה מאורה שלפתע, בלא קשר לשום דבר, מתרחש. זו הגדרת המקרה. אבל נס, זוהי פעולה מסוג הפעולות שקשורות עם כללות המציאות. איך נס קשור עם כללות המציאות? ברור, בעצם הגדרת המושג נס. נס זו התנוססות הכללות של המציאות. המגמה, הנשמה, התכלית, האידיאל המוסרי, החוכמתי, החוכמתי המוסרי, כשהוא צועד דרכו קדימה, מתבלט, זה נס. בסוגריים, כדי להבליט הרעיון, אגיד לכם, תראו, יכול להיות נס שהוא לא מהווה שום שינוי מסדרי הטבע. ומכל מקום זה נקרא נס. למשל, מה שכולנו יודעים, אסתר, מגילת אסתר. הגמרא אומרת, אסתר סוף הניסים. אז ברור שסיפור מגילת אסתר זה סיפור של נס. אבל אם תבדוק, תגלה ששום דבר שהראה שם לא היה בניגוד לטבע. זה סיפור רומן, היסטורי. מרתק אמנם, אבל הכל מה שנקרא פוליטיקה. אהבות ופוליטיקה, אהבותה, גירשותה, הביאתה, דיברה איתו. אבל זה נקרא נס. מה היה שם נס? אלא ברור שזה היה ניס, כי נתגלה פה הסתר, הולך ומופיע פה, הולכת ומופיע פה המגמה, הנשמה, התכלית, עם ישראל, המחשבה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה דבר שהוא מתקומם על אשיות היש, אך טבעי שזה לא יצליח. אבל הטבע הזה שזה לא מצליח, הוא מהנדס פה את כל סדרי הפוליטיקה במערכות החיים, בהיסטוריה, והרומנים האישיים של האנשים, מה שמעלים ולא מעלים על דעתם, והכל אל מקומו שואף, זורח ושם. זה נס. אז הנה ככן, מה שעושה את הנס לנס, זה התנוססות העניין הכללי בו. ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה נס, אף על פי שוודאי הנס, ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות, יש לו תכלית כללית מסודרת וארוכה. כי אתם מבינים? אם כמו שההבנה הגסה המונית מתייחסת לניסים, שקורה דבר בלתי סביר, זה נקרא נס. על דבר כזה, שקורה דבר בלתי סביר, אתה לא יודע לסמן פה לא את התכלית שלו, ולא את כלליותו, ולא מצד מה זה מסודר, ולא מצד מה זה ערוך. מה ערכו, ומה סדרו, ומה תכליתו, ומה כללו של המאורע הזה. והיה ואין לך תשובות על השאלה הזאת, אז זה לא נס. אבל פעולה המקושרת עם כללות המציאות, יש לו, ודאי לנס, תכלית כללית, מסודרת וארוכה. באמת, מי הראשון שמלמד אותנו את הסוגיה הזאת בשפה מאוד מאוד ברורה, שהרב פה צועד פה בעקבותיו? נכון. הלא הוא אמר על, בהקדמתו הידועה, בגבורות השם, שהוא מסביר, יש סדר לניסים. אל תחשוב שניסים זה מאורעות הורסי טבע. לא, לא, לא. זה לא הבנה של מושג ניסים. לניסים יש סדר. לטבע יש סדר. הסדר של הניסים הוא סדר תכליתי מוסרי. הסדר של הטבע הוא סדר חוקי שהצד המוסרי לא ניכר בו. הסדר של החוק המוסרי הוא מסודר עוד יותר, אידיאלי יותר, ותואם את המבנה הסובייקטיבי של רוח האדם עוד הרבה יותר מאשר התביעה האסתטית שלו שהולכת ומוצאת סדרים במערכות הטבע, זאת אומרת, במערכות המציאות, וזה מה שהולך ומחולל את הטבע, את תודעת הטבע. הסדרים שמוצא האדם, על פי הנטייה הנפשית שלו, למצוא חוק וסדר, הכללים שמצויים בנפשו, כשהוא חש, מכיל אותם על המציאות, אז הוא מגלה שם את הסדרים, כשאין שם סדרים מוסריים, זה טבע, כשיש שם סדרים מוסריים, זה הטבע הניסי. זה הטבע העליון, נס, טבע עליון, נשמה, איך שנקרא לזה. העיקר, יש פה תכלית כללית מסודרת וארוכה, בסדר עליון אלוקי. אם כי המילה האחרונה שאמרתי היא בעייתית, כי כבר ראינו בפעם הקודמת, ועוד נראה פה בהמשך, שהסדר האלוקי מחבב את הטבע, אולי עוד יותר מה שמחבב את הנס. על כל פנים, הסדרים הקבועים, המסודרים איתם חוכמתה, העליונה של האלוקות זה דווקא הטבע. ומכל מקום, דבר שיש בו תכלית כללית מסודרת וארוכה, ונוסיף על פי מה שנראה פה בהמשך את מה שכבר הצצנו קדימה, כשהדברים הם מסודרים למטרה רוממה נשגבה במוסר וחוכמה, כי אז זה העניין הניסי. מכל מקום, ההתייחדות האישית ודאי יש עם הדברים מיוחדים. עכשיו, יש פה מגמה כללית. כל היש עושה את רישומו באיזה נקודה. בא לידי ביטוי ומתנוסס באיזה נקודה. נקודה פרטית שמתרכזת בהמגמה הכללית היא לא פרטית. ואם הנקודה הפרטית הזאת קוראים לה פלויני, מעשה באחד, איזה זה אחד? שהנס זורם דרכו. זה סימן שהוא לא פרטי. נדמה, היה נדמה לנו שהוא סתם אדם. אחד. כמו אחד מאיתנו. כאחד האדם. אבל זה לא. כי ההתייחדות האישית, המגמה הכללית, כל מקום שהיא עושה את דרכה, היא חותמת בו את צורתה. הוא מופקע מערכו הפרטי, ושייך אל המגמה הכללית, הגדולה, החשובה, הפנימית, הערכית. ודאי התייחדות האישית, יש עימה דברים מיוחדים. זה שהנס מתייחד בפלויני הזה, סימן שהפלויני הזה הוא טיפוס מיוחד. וכאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל ועיקר, הרוב המוחלט של בני אדם, איך אנחנו אומרים? כל אחד בתוך עצמו הוא גם. הוא חי את עצמו, מרכז חייו זה עצמו, ועצמו לפעמים זה מתרחם, אשתו והילדים, זה מה שנקרא הטיפוס הפרטי. פרטי זה מילה נרדפת למושגים המסורתיים במילה קטן. תמיד קטן זה פרטי, גדול זה כללי. אז האיש הקטן זה האיש הפרטי. האיש שמרכז חייו זה מציאותו האישית, זה האיש הקטן. וכאשר ישנם אנשים קטנים שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל העיקר, רעיונות כלליים על מגמת האומה, מגמת הנשמה, מגמת התרבות, מגמת האנושות, מגמת ההוויה. לגבי מילים כאלה, איך אומרים? זה מילים של שבת. אולי של שבת שבתון, של יום כיפור. זה לא מילים שלהם. הם לא יודעים מה לעשות עם המילים האלה, מפחידות אותם. בסדר? זה הרוב המוחלט של בני אדם הם כאלה. יש, כאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, הם לא מבינים את המילים האלה, המילים האלה לא מתאימות להם, הם בקושי מבינים אותם, ואילו מבינים, הם לא אכפת להם מהמילים האלה. זאת אומרת, הם לא תופסים מקום מרכזי בחייהם. והם אינם כלל ראויים שתחול על אדם ובהם פעולת הנס. אנשים פרטיים, אין מקום לצפות שיקרו להם ניסים. זה פשוט לא מתאים. זה לא אמור לקרות. כי הנס בו בולט עניין הכללי. נס זה עניין כללי, זה לא עניין פרטי, ואישיות שהיא כולה פרטית, אז מה פתאום מופיע במשהו כללי? אלא רק בעל נפש גדולה, שיש לה ערך כללי, אישיות שהיא חורגת מהאגו הפרטי שלה. שמרכז חייה הוא לא נעוץ באינטרסים הקטנים שלה, המיידיים, העכשוויים, המשפחתיים, ותו לא. אישיות, ככל שיש לה מסעות נפש, תודעות של אחריות ועניין בממדים יותר ויותר כלליים, ככל שהאופקים שלו יותר רחבים במרכז הכובד של האחריות שהוא חש בניהול חייו נורמטיביים על החוגים היותר ויותר רחבים, כך הוא יותר ויותר גדול. ישנם בעלי נפשות גדולות ששם הם נמצאים. הם מצויים בדאגת הכלל הרבה יותר ממה שמדאיג אותם במציאותם הפרטית. מצב האומה, מצב התרבות, מצב המוסר העולמי, מצב האנושות, מצב ההוויה, תכלית ההוויה. זה מדאיג אותם. זה מדאיג אותם, זה מעסיק אותם, זה כואב להם. זה מדיד שינה מעיניהם, כמו שחוסר הפרנסה מדיד שינה מעינינו. טיפוסים כאלה ראוי שיתחוללו ניסים על ידם. מתאים שבחוגם יופיעו ניסים. אך טבעי שבחוגם יופיעו ניסים. על כל פנים, לא טבעי שבחוג אחר יופיעו ניסים. זה משהו לא נורמלי. זה לא בסדר. זה לא על פי הסדר הנכון. רק בעל נפש גדולה שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו. שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר הקבוע ותמידי. אישיות כללית שיש בה איזה עניין כללי, אז כמו שאמרנו, אך טבעי שמה שקובע אצלו זה לא הסדרים הרגילים, אלא הסדר העליון קובע אצלו. ואם יש צורך שיבקעו, תיבקע חומת הסדרים הרגילים, היא תיבקע. ויפרצו הסדרים הגבוהים, העניין הפנימי, התכליתי, יתנוסס שם. זה הגיוני. ואם זה מה שקרה, ויש פה איזה אדם, סתם אדם, ובמציאותו הפיזי מתחולל מין נס כזה, זה אדם גדול. ברור שזה אדם גדול. כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. עד כאן שיטת רב יוסף. לעומת זה, אומר לו אביי, לא מסכים. יש אספקט אחר שצריך להבחין בו. והוא מעמיד באור בעייתי את המאורע הזה. אמנם עם כל הגדולה שבנפש, עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי הוא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בהוד אלוה וליושר לבב. על כן מציאות הניסים הוכחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם, שמצד עצם טבעם היו נוטים אל כל משהו נגד השכל והיפוך היושר. על כן הם צריכים הדרכה כזאת שתשפיע בהם השפעה של היפוך סידור הטבע שלהם, שינצח השכל והמוסר את שרירות הלב הטבעית, שהסתכלות בפלאי אדון קול בהריסת הסדרים הקבועים הטבעיים למטרה וממה נשגבה במוסר ורוחמה, מנסה את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה אל הכבוד והמעלה. אבל גם בזה עצמו, גם זה בעצמו גרעון גדול. כל זמן שאדם מצד עצמו הוא כל כך שפל ופעוט, עד שהטבע שבליבו עצמו הוא יכול להיות נוהג אותו בדרכי חושך, עד שרק אז יירפא על ידי התימות ממשלת נפשו אל הממשלה האלוהית שבשינוי סדרי בראשית. עוד פעם נסתכל מזה. אמנם עם כל הגדולה שבנפש, אמנם זה נכון, ויש פה מימד של גדולה שבנפש, זה שוב כמו שאמרנו מקודם, אביי לא חולק שיש פה מימד של גדלות, רק הוא מצביע שבנפש הזאת שוכנים ביחד גדלות וקטנות, מימד של גרעון מצוי באישיות הזאת, עם כל הצד הגדלותי שאומנם מופיע בה, שהוא כנראה שייך יותר לנפשה. האדם הזה כנראה באמת הוא בעל נפש גדולה. נפש גדולה זה לפעמים איך שנוהגים להגיד בעל כישרון. אבל כישרון, אתם מבינים, זה כמו שאומרים באספת הורים בבית הספר, אם צריך לשוחח על הילד, כשהמורה מתחיל להגיד הילד שלכם הוא באמת מאוד מוכשר, כשזה מתחיל ככה זה מתחיל להישמע לו טוב, מה שנקרא, כי מחכים לאבל. אבל אז זה מוכשר, אבל אז גם פה, אז באמת הוא גדול, אבל, ואבל זה מה שמעניין. אומנם עם כל הגדולה שבנפש, עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר והחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בהוד אלוה וליושר לבד. כמו שאמרנו מקודם קצת בעל פה, שכנראה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב זה דווקא את הטבע, כי אם אולי אוהב את הטבע, אז למה הטבע הוא בטבע? למה אך טבעי שמה שמתרחש פה כל הזמן זה על פי סדרי הטבע? למה? כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ולמה כך הוא ברא את העולם? כי כך הוא רצה. סימן שזה מה שהשם רוצה. אז נרשום לפנינו שהשם רוצה את הטבע. אהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי מהמציאות האלוהית, והיא המציאות, המציאות היא מציאות אלוהית. אנחנו צריכים ללמוד על המגמה והדרכה והעניין האלוהי במציאות, והטבע צריך להיות אהוב ולשאת חן בעינינו. אנחנו צריכים לחפש את חינו של הטבע. החן זה ערך פנימי שקורן במציאות הממשית החיצונית. אהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה, מה שיבסס את חיינו בצורה שיתאימו אל המגמה האלוהית. זה ככל שאנחנו נהיה יותר חכמים, נפתח יותר את שכלנו, ובעזרת זה נוכל לפתח יותר את מוסרנו. ככל שהשכל שלנו יהיה מפותח יותר, ככל שהמוסר שלנו יהיה מפותח יותר, בזאת אנחנו נהיה אנשים מפותחים יותר, מתאימים יותר לרצון השם, למגמה האלוהית במציאות. ועל מנת לפתח את השכל, את צריך לשים לב לחוכמה שבטבע. וגילוי חוכמת הטבע זה מגמה ראשית. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. הישר ישמעו. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אומנם פשט הפסוק קצת משמש, זה החוקים במשפטים האלה. אבל חז"ל לא דורשים את זה. זו חוכמת כוכבים ומזלות. הם מתכוונים לחוכמת האסטרונומיה, לא דווקא אסטרונומיה, כל מדעי הטבע. אז עם ישראל זה עם חכם ונבון, עם שבקשת החוכמה היא הראשונה בתפילותיו. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חוננו איתך חוכמה בינה והשכל, שזה הדבר הראשון שאנחנו מתפללים עליו בבקשות בתפילה. אני לא חושב שאנחנו מבקשים פה בקשה על חוכמה, להחכים בחוכמת התורה, כי את זה אנחנו לא עושים יום יום. את זה אנחנו עושים רק במוצאי שבת. אתה חוננתנו למדע תורתך ותלמדנו לעשות בהם חוקר צונך. ותבדל שם אלוקנו ולקודש לכל וכולי. החלק הזה של בקשת החוכמה, שם במעבר בין הקודש לחול, אנחנו מבקשים על חוכמת הקודש, על חוכמת הקודש שבה נדע לעשות את חוקי רצונך. אבל בששת מאה מעשה אנחנו מבקשים על חוכמה מדעית. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו איתך דעה בינה והשכל, שנהיה אנשי חוכמה, נגלה את מכמני הטבע. זו תפילתנו. מי שאומר את הדברים האלה שלי פה עכשיו זה תלמידו הגדול של המהר"ל, הלא הוא התוספות יום טוב. אמנם הוא אומר את זה בדברי חמודות אשר לו, בפירושו על הראש במסכת ברכות. מכל מקום, אנחנו בקשת החוכמה והמדע זה אצלנו דבר אחד עם בקשת התורה, חוכמת התורה. חוכמת הקודש היא מתמשקת עם אהבתנו את המדעים, מדעי הטבע. לא בכדי אחוז מקבלי פרסי נובל יהודים הוא כזה, בגלל שזה פשוט האופי של העם שלנו משחר ימיו. עם שכל כולו אוהב חוכמה, מסור לחוכמה בכל ערכיה, ודאי שבראש ובראשונה חוכמת הקודש, אבל בלוע בתוך חוכמת הקודש גם אהבת החוכמה באשר היא. תראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח בכוכבים אשר כוננת. אהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה. אנחנו אוהבים את הטבע, ובגלל שאנחנו אוהבים את הטבע אנחנו עוקבים אחריו, וזה נותן לנו בסיס להתחכמות רבה, שזה ודאי מהאידיאל הפנימי של חיינו, כמו שזה האידיאל הפנימי של כל היש, כי כבר אמרנו, אידיאל פנימי של כל היש, אלא הוא מתרכז בחיים הישראלים. וזה בסיס, זה מוסד לחוכמה, זה מוסד לשיחה קדושה. שיחתם, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. סתם פירוש המילה שיחה זה ניהול הגות, ביטוי של הגיגים פנימיים, הגייה, ביטוי של מהלך נפש שאינו עסוק בריכוז כל כך במגמות הפנימיות. אבל שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, כי גם כשהם עוסקים בעסקי חול, זה החול של תלמיד חכם, זה תלמוד שעליו אנחנו מבקשים, תן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אז אנחנו מבקשים את התלמוד שנזכה ללמוד, אבל את אותו תלמוד אנחנו צריכים לעשות גם כן ביחס לשיחת חולין של תלמיד חכם, כי שיחת החולין הזאת היא קודש. הדברים הטבעיים, הדברים הנורמטיביים, צורכי האדם וחייו, כאשר זה במסגרת החיים התורניים, אז כי אז, אדרבה, מצד הטבע, זה בסיס לשיחה קדושה בהוד אלוה. יש משהו שהוא מחוץ למציאות האלוהית?
ודאי שלא.
וממילא, כל היום היא שיחתי. התורה האלוהית היא בסיכומו של דבר היא שיחתו של הנשמה המרכזית, דוד המלך, כל היום. מה? דוד המלך לא יצא לו לדבר על ענייני צבא? אז איך הוא אומר שכל היום היא שיחתו? כן, כי ענייני צבא אצל דוד המלך זה חלק מהתורה. הכל זה חלק מהתורה. אצל דוד המלך המציאות כולה היא התורה. המשיח, אומר הרב באיזשהו מקום, עתיד להפוך את העולם כולו לזוהר או תורה. זה המצב האידיאלי שבו בהיכלו כולו אומר כבוד. והיכלו של הקדוש ברוך הוא זה המציאות כולה. אין משהו שהוא מחוץ לבית השם. בית השם זוהי המציאות. על כן אהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בהוד אלוה. הוד זה הופעה של העניין האלוהי הקורן בפנימיותו. פנימיות כל היש פה בסוד בסוד, הכל אלוקי. איך אומרים החסידים? קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וזה מוביל ליושר לבב. הטבע יש לו גם אספקטים לא רק חוכמתיים אלא גם מוסריים. יש מוסר ויש מוסר. יש מוסר חינוכי הטרונומי, מוסר כזה שאנחנו מלמדים, מאקלים אותו במה שאנחנו מתחייבים אל מערכת סביבתית של הורים, מורים, חברה, שהם קובעים איזה נורמה והיא גבוהה מהנטיות הטבעיות שלנו, וכשאנחנו מתאימים את התנהגותנו בהתאם אל הנורמה ההגונה, כי אז זה המעשה המוסרי. המוסר הזה זה מוסר נמוך, בסיסי. זה מוסר של ילדים שאומרים לילד, תגיד תודה לדודה, תגיד יפה בוקר טוב שאתה עובר פה והגברת עוברת פה, וכן הלאה. הוא מצד עצמו לא מתחשק לו לא תודה ולא בוקר טוב, זה מה שנקרא חינוך. חינוך חיצוני. זאת אומרת, אתה מעורר את הילד לנורמה מוסרית מעבר למה שיש לו נטייה טבעית בקרבו. האדם הבוגר, האדם האיכותי, זה לא אדם שמיישר קו אל נורמה חיצונית. זה אדם שיש לו תחושה פנימית של אחריות ומצפון וצביעה אידיאליסטית שגורמת לו להיות טוב. לא כי מה יגידו, כי זה לא מתאים לנורמה, כי התביעה הפנימית טובעת את הטוב, את הצדק, את האמת ואת היושר. זה נקרא מוסר אוטונומי, או איך זה נקרא במחוזותינו, מוסר ישר. נכון, יש כובש ויש ישר. הכובש זה המדרגה הראשונית בחיים, ככה אנחנו מתחילים לכבוש את דרכנו בצעדים הראשונים ההולכים על המסלול של מסילת הישרים. אבל ברום הגובה של מסילת הישרים, אחרי עבודת כיבוש מרובה, מאמץ תורני, שכלי, חינוכי, רב, לאורך שנים ארוכות מאוד, האידיאל שאדם לא יהיה כל הזמן אך ורק כובש, אלא שיהיה טוב באופן אוטונומי, שיהיה ישר. היושר זה המוסר כפי שהוא מופיע בנפשנו באופן טבעי. כשהמוסר מופיע לא באופן טבעי, אז איך נגיד? אולי זה מוסר נס. אבל זה נס גדול עלינו. במקום שזה לא על פי טבעינו, אז יש בו משהו מסמן את המגמה. השאלה אם אני שם. והאידיאל דווקא זה שאני אהיה שם. הרב הזכיר את זה פה בהמשך. האידיאל של התורה כולה זה נתתי בתורתי בקרבם ועלי בה מכתובנה. זה המגמה הפנימית של כל התורה כולה. לא שהתורה תופיע בתור מוסר אטרונומי, מוסר חיצוני, אלא שהתורה כולה תופיע בתור מצפון ותביעה פנימית. אבל הממד הזה זה מימד שדווקא ההתרגלות לטבע מסגל אותו. כשאנחנו נתנהג על פי טבענו, וטבענו יהיה ישר, זה האידיאל, זו המגמה. עם כל הגדולה שבנפש עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסר לחוכמה, לשיחה קדושה בעוד האלוה, וליושר לבב, שהלב יהיה ישר, שלא רק יהיה הלב, הלא, המגמה העיקרית בחיים זה הלב. ההגרא אומר שמטרת כל האדם, כל חייו, זה רק לתקן את מידותיו. ואם לא תיקן את מידותיו, למה לא חיים? ואם נגיד, תורה רבה למדתי, אז איך נוהגים להגיד בעלי המוסר? השאלה מה התורה לימדה אותך. כי זה שני דברים. לימוד תורה זה כמובן תנאי ראשון, אם לא תלמוד תורה, תלמד תורה, אז איך תהיה מלומד? אבל המדרגה העליונה זה שכל בנייך לימודי השם. ורב שלום בנייך, לא כל בנייך רק לומדים את השם, הם כבר לימודי, הם במצב שהלימודים כבר באופן ממילאי אצלם. וזה המצב של השלום, רב שלום בנייך, זה האידיאל. כל זה מותנה דווקא בטבע, ומי שמתרחשים אצלו ניסים, אולי יש בו משהו גדול שמאותת על המגמה, אבל בו זמנית הוא גם מסמן לנו שהבן אדם הזה בפועל הוא לא מיושר בטבעו. כאילו היה ישר בטבעו, לא היה זקוק לשנות את הטבע ולהרוס אותו. כי האידיאל הוא שהטבע יהיה ישר. אז יש בו מימד גרוע. כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. ייתכן ש אנחנו צריך, זה השאלה שלך חשובה, באף ממה ש... אחר שנה אני בגללי, אתה נאלץ לשאול את זה. אבל דומני, אני לא בטוח מה שאני עונה לך, אבל נבדוק את זה, בעזרת השם, בפעמים הבאות שנלמד, אז נבדוק, האם הרב לא עונה פה בהמשך, שיש הבדל עם מישהו עושה נס, או מישהו שמתרחש לו נס בטבעו, בגופו. יש הבדל בין רבי חנינה, בן דוסה, שאומר כך וכך, וזה מתרחש. ובין בן אדם שפתאום בגופו משתנה משהו. כמה גרוע אדם זה שבטבעו נשתנה עליו. טבעו הוא לא מיושר. ייתכן שזאת תהיה התשובה. והוא רחום לכפר.